אנשים עם קבלה. שלום לכם צופים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של נפגשים עם קבלה. איתנו באולפן היום כמו תמיד הרב דוקטור מיכאל אייטמן ופרופסור אייל זיסר, שהוא מזרחן, מומחה בתחום סוריה ולא רק, וגם סגן הרקטור של אוניברסיטת תל אביב, שהוא מתארח כאן כבר לא בפעם הראשונה. היום נרצה לדבר גם על תהליכי המקרו שמתרחשים בעולם הערבי סביבנו, וגם על ההשלכות של זה, על מה שקורה בישראל, ועל ההשלכות של אולי מה שקורה בישראל, על מה שקורה שם. אני בטוח שיהיה מעניין. שאלה ראשונה שאני רוצה להפנות אליכם, זה אולי בהתחלה אליך, פרופסור זיסר, ולאחרי זה נשמע התייחסות שלך, הרב לייטמן, זה לגבי התהליכי מקרו שמתרחשים עכשיו סביבנו. אם תוכל לתאר בקצרה מה קורה כאן ב6-7 שנים האחרונות.
אז אתה מדבר באמת על 6-7, אנחנו יותר לומר 7, כי ב-2010 התחיל מה שאנחנו קוראים לו האביב הערבי, שאחר כך הפך לחורף אסלאמי, והיום זה פשוט כאוס. המזרח התיכון ידע יציבות, כלומר הצופים הצעירים שלנו שוכחים שעד לא מזמן אנחנו היינו רגילים לחוסני מובארק, נשיא מצרים, שלט 30 שנה, השושלת של אסד שלטה בסוריה 40 שנה, האזור הזה היה יציב, איתן, אבל אנחנו תמיד ידענו שהעוצמה, טנקים במצעדים, אנשי ביטחון בכל כיכר ורחוב, לא מלמדת על המצב האמיתי של החברות ושל האדם הפשוט. החברות היו חולות, כלומר העולם הערבי היה בעצם בסטגנציה. לא התקדם קדימה, בכל פרמטר שהוא נסוג לאחור, כמה ילדים מסיימים בית ספר, ומה היה הכנסה לנפש, וכמה רופאים יש לאוכלוסייה, הכל היה בנסיגה מוחלטת. ובעצם המציאות הזאת של משטר מאוד חזק עם מנגנוני ביטחון ואוכלוסייה במצוקה התפוצץ לנגד עינינו, והפיצוץ הגדול הזה לא רק הביא לכך ששליט התחלף, אלא כל המרחב הזה קרס לנגד עינינו, ופתאום עלו שאלות, מדינות, יש להם בכלל זכות קיום, מה עומד מאחוריהן, יש כזה דבר שקוראים לו עם סורי, עם עיראקי, כלומר, לא רק השליט והמשטר, אלא גם המדינה קרסה, והחברה קרסה, ואנשים התחילו להרוג האחד את השני, והקיצוניות עלתה, והיום אנחנו במצב שונה שבעצם העולם הערבי כבר לא מכתיב את גורלו, ושחקנים מבחוץ בגלל חולשתו הם הפכו להיות הדומיננטים, ולהקשרנו רוסיה ואיראן בתור שתי מדינות מאוד מרכזיות, שהיום הן אלה שמכתיבות מה מתרחש מצפון לנו.
הרב דוקטור לייטמן.
כן, טוב, אני לא מזרחן ולא מבין בזה הרבה, אבל כנראה שכך, אני לא יודע. להגיד,
מהזווית כפי שאתה רואה אותה של כוחות הטבע שאתה בדרך כלל מתאר, מה קורה?
לפי מה שאני מבין בחומת הקבלה, שאנחנו מתקרבים למצב של, בוא נגיד, רוויזיה בכל מה שקורה בעולם כללי, ואנחנו רואים שבמקביל למה שקורה כאן גם כן תהליכים, זה בדרום אמריקה, באמריקה הלטינית וברוסיה, תראה מה שקרה, ועד היום יש איזה שינויים ואוקראינה וכל המדינות האלה, לא, מזרח אירופה עכשיו איכשהו נרגע, אבל אירופה עצמה גם כן, בגלל הפלישה לשם מאזור שלנו ומאפריקה, אז אנחנו רואים גם שם קורים דברים מאוד מדהיגים. כן, אנחנו נמצאים לפי חומת הקבלה במצב שהתארגנות החדשה לאנושות שהיא צריכה להקל ולהבין עד מתי ומתי זה יהיה בכלל, שאנחנו כולנו שייכים למערכת אחת. ומערכת הזאת היא לא יכולה להירגע באיזשהו חלק מהאנושות, אלא אך ורק כשכל האנושות היא תתחיל להבין שהיא תלויה זה בזה ושייכת למנגנון אחד. ואז שהידיעה הזאת היא תהיה מוכרת לכולם, פחות או יותר, אז אי אפשר לדבר על לא אזור זה או אחר, כי כאזור חדש, אלא כעולם החדש. באיזה צורה זה יקרה בינתיים?
למה דווקא באזור הזה?
אזור הזה הוא הכי מתוח, ובאמת אנחנו רואים גם רוסיה וגם איראן שנכנסים לכאן יותר, כן, גם מצרים שנפלה, וכמו שפרופסור אמר, באמת האביב הערבי לא מובן למה כך זה נקרא בכלל, כי אנחנו רואים קריסה ולא אביב. אבל אני רואה בזה שלב מאוד מאוד מיוחד, חדש, שבסופו של דבר זה יהיה גילוי של מטרת קיום האנושי.
שהיא?
שהיא בכל זאת להגיע להתאמה לטבע הכללי, שכל הטבע הוא מפני שהוא עגול, הוא אחד, יחיד, אז גם אנחנו כך צריכים איכשהו לנוע לקראת זה, אם אנחנו רוצים בכלל להגיע לחיים פחות או יותר נכונים, אז אנחנו נצטרך ללמוד איך לחיות יחד.
פרופסור זיסר, כשאתה מסתכל על התמורות האלה שתיארת שהתרחשו בשבע השנים האחרונות, אתה רואה שם איזושהי, מה הסיבה, מאיפה זה נבע, למה דווקא עכשיו?
זו שאלה טובה, זה כמו שדה קוצים יבש בסוף הקיץ, שאתה יודע, אתה מסתכל ואתה אומר איך הוא לא עולה באש, אבל יום אחד מישהו עובר וזורק איזשהו גפרור והכל נשרה, וזה היה המצב במזרח התיכון הרבה מאוד שנים. זאת אומרת שאתה באמת מסתכל, אז היה חזות כזאת של כאילו הכל איתן ויציב, אבל מאחור שממה, כישלון, הרס, חורבן, אותו שדה, ופתאום זה פרץ, זה יכל היה לפרוץ שנה קודם, שנתיים קודם, כל הגורמים היו שם, העוני, המצוקה, הרצון של אנשים בשינוי, ואולי כי אנחנו חיים היום גם בעולם אחר, הוא יותר תקשורתי, הדברים עוברים יותר מהר, קשה לחסום אותם, אבל אני אומר, סיבות היסוד ש... זה באמת נפש האדם שרוצה גם חופש וגם לחיות טוב יותר, זה היה שם כבר תקופה מאוד ארוכה.
ואם היית צריך להעיד על הקש ששבר את גב הגמל, מה הוא לדעתך?
הקש ששבר את גב הגמל היה באמת אירוע מאוד נקודתי, רוחל שהמשטרה אמרה לו לפנות את מרכולתו, שרף את עצמו, פרצו מאומות. השליט שהיה מאוד מבוגר וכבר, השליט של טוניס, כבר לא היה לו כוח להמשיך ולשלוט, גם חולה בחר ליטוש את הספינה הטובעת, ומשם האש התחילה לדלק, פתאום אנשים ראו, פעם היית יכול לחסום, להכיל את זה, היום העולם הוא חופשי, האינפורמציה זורמת, ואנשים במקום אחד ראו שאפשר ולא צריך לפחוד, מחסום הפחד בעצם נשבר, נפל, ואנחנו ראינו את זה בהרבה מאוד מקומות, כל אחת והסיבות המקומיות שלו, המצוקות שלו, אבל יש מאוד גדולה.
רב דוקטור לייטמן, מבחינתך, איזה תהליך הוביל לזה? זאת אומרת, מה התהליכים הפנימיים שעכשיו גרמו לזה להידלק היום? למה דווקא היום?
אנחנו רואים, אני רואה את זה כתהליך של עם ישראל שבכל זאת חזר לארץ ישראל, שהתחיל להכיר בזה שנמצא גם כן באיזשהו מבוס אטום הפנימי, כי מה שבנה זה לא עונה על שום שאלה שהייתה מקודם, מה אנחנו בונים, מה אנחנו עושים, אנחנו סך הכל לא יודעים בשביל מה מתקיימים. הרבה אנשים בורחים מכאן, לא רואים במדינה הזאת ובחברה שלנו שהיא באמת תצדיק את הקיום שלנו כאן. ולכן אני חושב שעם ישראל עובר בפנימיותו גם כן איזשהו אביב, חשבון נפש. ועדיין זה עוד רחוק מלהסתיים. אנחנו חיים בחברה כזאת שהיא מאוד מחולקת משסעת בכל מיני צורות. ואנחנו חושבים שאנחנו נמצאים במצב היציב. אבל בוא נגיד כך שאם לא היינו מאוימים מהגורמים החיצוניים, אני לא חושב שהמצב שבישראל הוא היה נראה טוב.
איך קשור המצב בישראל למשל לתהליכים פנים חברתיים?
אני חושב שזה לא עניין של תהליכים שבארצות ערב, אלא זה בכלל בכל האנושות. תראה מה שקורה באירופה, תראה מה שקורה עכשיו בארצות הברית. נו, רוסיה אני כבר לא מדבר, אמריקה לטינית. חוץ מ... אנחנו לא שומעים כל כך על אפריקה, אבל כדור הארץ הוא די חי, והוא נמצא בחשבון נפש. ורק בישראל זה החשבון נפש הוא קצת יותר פנימי, הוא גם כן חלק מהאוכלוסייה, חלק גדול מהאוכלוסייה דתית, אז בכלל שם לך תדע איזה חשבון נפש היא עוברת, וחילוני, אז זאת אומרת, אבל אני מרגיש שהחברה שלנו גם כן נמצאת בכל זאת במאבקים פנימיים, עדיין הם לא מגולים ויש שליטת התקשורת, אבל מתקדמים. מתקדמים, אני חושב שזה צריך גם כן להתפרץ באיזו צורה.
אצלנו?
כן.
זאת אומרת, אתה רואה איזשהו המשך של משהו כזה גם בישראל?
לא, 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 לא. זה ודאי שבסגנון היהודי. בסגנון היהודי. אבל זה נראה לי שחברה שלנו גם כן לא יכולה לרשות לעצמה להתקיים באותו סגנון מה שהיה תוך שנים הללו.
והתהליכים שמתרחשים מסביבנו הם לחצים
לא,
לחברה הישראלית?
אני לא חושב שזה לטובתנו, נשמע כן. מפרופסור יסר, אבל אני לא חושב שזה לטובתנו גם כן כל התהליך הזה שעוברים השכנים שלנו.
באמת בהקשר הזה, פרופסור יסר, איך אתה רואה את הקשר?
אז אני אומר, קודם כל, אני מאוד מתחבר וגם מאוד מסכים שאנחנו מדברים כאן על משהו מאוד גלובלי. תראה, בארצות הברית היו בחירות לנשיאות ודונלד טראמפ הפתיע. עכשיו, כשאתה שואל למה מצביע אמריקאי באוהיו, בדטרויט, מובטל במישיגן, מצביע בשביל טראמפ, מה הוא בעצם רוצה, וכרגע זה לא חשוב אם טראמפ הוא בסדר או לא בסדר, אנחנו מדברים על המצביעים שאלו אותו, המסר שהם רצו, אז אתה רואה תופעה כזאת. אתה רואה באנגליה, כן? כל האליטה, התקשורת, העולם, לא יודע מה זה העולם רצה, שבריטניה יישאר חלק מהאיחוד האירופי, כי זה היה טוב לרבים וטובים. אבל עוד פעם, האדם הפשוט בעיירה הקטנה באנגליה, החליט שזה לא מתאים לו ולא בשבילו. אותו דבר קרה לעיקר בסוריה, שקם יום אחד ואמר, הדברים לא מסתדרים לי. רק מה, ברור שיש הבדל בין ארצות הברית לבין סוריה, ולכן בארצות הברית יש המסורת דמוקרטית, זה נוטב בחירות, בשער שבסוריה אדם לא יכול להביע את מחאתו ואת להשמיע את קולו, והמציאות שם שונה, ויש שם מתחים הרבה יותר עמוקים, והדברים התפרצו. אז בכל העולם יש כאן תופעה שאנשים באמת לא שלמים ולא שבעי רצון מהמציאות שבה הם חיים. אני בהחלט חושב שגם אצלנו הדבר הזה קיים. בינתיים יש לנו את החוסן, שזה לא יתפרץ ויגרום להתפרגות, אבל צריך להיות מאוד ערים לתופעה הזאת.
זאת אומרת, אתה גם חושב שזה איזשהו חוסר שקט בתוך האדם, ברמה הגלובלית שמתעורר באנושות אולי, וגורם לכאלה תהליכים?
טוב, אני מסתכל על זה מצד חומת הקבלה. זו כבר שאלה ש... היא כנראה שנפטרת אחרת מאקדמיה, שאנחנו אומרים שבתוך העולם קיימת מנוע, והוא כללי, ושמסובב את הטבע של העולם הזה, שבפנים יש כוחות מיוחדים, מנגנון מיוחד, שהמנוע הזה הוא סובב כל העולם לאיזה מצב מיוחד, ומה שאפשר להגיד, חומת הקבלה אומרת שזה לקראת החיבור, שכל החלקים שלנו, דומם, צומע, חי, מדבר, בני אדם, כן? כולם הם צריכים בסופו של דבר להיות ב... לקבל צורה אינטגרלית. מחוברים יחד כמו חלקים, קטעים, איברים בגוף הבריא. שכולם עובדים בהדדיות יפה וטובה, וכל אחד כאילו מבין מצב שלו, מקום שלו, ואיך שהוא תורם לכל ה... לקיום של הגוף הכללי. כך בסופו של דבר האנושות גם כן צריכה להיכנס לתפקיד שלה, שהיא תתחיל להקל, שהיא חייבת להיות כחברה אחידה, והיא חייבת להיות תואמת לכל החוק הזה הכללי של המציאות. לקראת זה הולכים. וזה חוק הכללי שבטבע, שזה, נו, תגיד אבולוציה, לא חשוב איך לקרוא לזה. ולכן אני רואה בכל התאריכים שעוברים עכשיו ביצוע של אותה מגמה.
פרופסור זיסר, שאתה מסתכל על התהליכים שמתרחשים מסביבנו, לאן זה הולך?
זה לא הולך למקום טוב יותר מאחד שאנחנו נמצאים היום, בכלל המזרח התיכון, אני כבר הצבעתי על כך, צועד באופן שיטתי אחורה. זאת אומרת, אתה מסתכל על המציאות שהייתה ב-1970, היא יותר טובה מאשר הייתה ב-1980, יותר טובה מאשר ב-1990. ב-1990 היה יותר טוב כאן מאשר בשנת 2000, וב-2010 אנחנו ראינו, אז האזור לא מתקדם לעבר איזושהי יציבות, החולשה הזאת היא ישנה, אנחנו רואים שחקנים מבחוץ שבאים, הם דומיננטיים, אבל שוב, אני תמע כמה הם יוכלו באמת לסדר את האזור הזה מחדש, זה דבר שרק התושבים שלו יכולים. עכשיו, רק לשם המחשה, כן? ב-1960, לפני 50-60 שנה, באירופה היו 400 מיליון תושבים. אנחנו עוברים 50 שנה, היום באירופה יש 500 מיליון תושבים, כלומר הגידול של אירופה היה כ-25%, שאגב רובה מאגרים. אירופה, אנחנו יודעים, וזאת בעיה של אירופה, לא גדלה. במזרח התיכון לפני 50 שנה היו 100 מיליון תושבים. היום יש פה 400 מיליון תושבים, כלומר גדלו פי 4, ואנחנו צופים שהם יכפילו את עצמם עד 2050, כלומר יגיעו ל-800 מיליון. עכשיו, ילדים זה ברכה, אנחנו רואים מדינות שהשכילו בעזרת כוח האדם הזה, להפוך אותו למשכיל ולתורם, אבל במזרח התיכון זה אומר עוד ילדים שצריכים בתי ספר, ועוד צעירים, זוגות צעירים שצריכים בתים לגור בהם, ועוד אנשים שצריכים מערכות בריאות, ואין. ומה קורה? אז המזרח התיכון עובר לאירופה, כלומר אנחנו רואים שהבעיות מיוצאות מהמזרח התיכון אל אירופה. אנחנו כרגע אומרים, הייתה בסוריה מלחמת אזרחים, העולם אומר, אחרי 5-10 שנים לאנשים כבר אין כוח, אתה רואה ירידה ברמת האלימות, זה נכון, אבל אם זה המזור למדינה, זה אני לא בטוח. אנחנו נמשיך כנראה לחיות באזור לא יציב, עם ההפתעות האלה, זה כנראה מנת חלקנו.
אבל זה כבר לא יהיה כמו אז ממלכות כאלה גדולות, עם שליט דיקטטור אחד שמטיל את מרותו, אלא אנחנו נעים לעבר, לפחות מה שרואים בעיניים, מבחינת מה שהחליף, זה איזושהי מערכת מאוד לא מסודרת.
אז נכון, אז יש, השליט הוא כבר לא כל יכול. והרחוב יש לו הרבה יותר השפעה. לכן למשל, בהרבה מאוד מקומות, אתה רואה ירדן, סעודיה, ממלכות שרדו. פעם בשנות ה-50 ההורים שלנו גדלו על ברכיו של גמאל עבד אל-נאצר, היה מנהיג המהפכה, הוא דיבר בשם מהפכה וסוציאליזם, והיה נראה שהוא יסחוף את כל המזרח התיכון. הדבר הזה נגמר, כן? המהפכה הסוציאליסטית ודמוקרטית, זה לא מדבר אל האנשים. לעומת זאת, הממלכות האלה, שזה נראה משהו מפגר, והן מצליחות כי הן יותר מסורתיות, השליטים באים ויותר מחוברים אל הדת, לא הדת הקיצונית, הדת במובן היותר עממי שלה, וגם הן יותר מודעות מתוך חולשתן למגבלות שלהם, ואז כשאתה ניגש לשוטר ושואל אותו מה השעה, הוא לא קודם מכה ואחר כך עונה או לא עונה, כמו במצרים או בסוריה, אלא אין את השנאה והכעס כלפי השליט, לכן הן יותר שורדות, אבל כן, אין כבר שליטים, ובחלק מהמקומות אין מדינות, אין תימן, אין לוב, יכול להיות שמלכתחילה זה היה דבר מומצא, שלא היה לו סיכוי לקחת אנשים, לסתת להם דגל ולהגיד אתם חיים במדינה. ככה זה לא עובד בעולם, כן? מדינה לא צומחת בצורה הזאת, זה קרה, ובאתגר הראשון המדינה הזאת קרסה.
אבל בכל זאת, העמים האלה, איך הם יכולים להיות לפי הטבע שלהם המקורי מאורגנים?
זו באמת השאלה. אנשים, כשאתה שואל אותם מי אתה ומה אתה, אז קודם כל אנחנו רואים, למרות שחשבנו שזה עבר, האסלאם, הדת. הדת היא דבר מאוד מהותי, זה דבר מאוד מרכזי, זה הזהות, אתה לא יכול להניע שום דבר אם אין לו את הצבע המוסלמי. שליט, מדינה, תנועה שלא מגדירה את המוסלמית, יש לה בעיה. דבר שני, זה הזהות הערבית, זה השפה וההיסטוריה. הבעיה היא האזוריות, המשפחתיות. בן אדם, אחרי שמדבר בסדר, אני מוסלמי, הוא עוד לא עבר. זו חברה מאוד מסורתית שלא עברה את השלב של נאמנות לשבט ולמשפחה. וכל עוד אתה לא מתגבר על זה ואומר, יש מדינה, יש חברה, יש משהו שמעבר לזה, אז הכל זה... הם צריכים לעבור איזשהו תהליך של...
זה בכלל התפתחות. ניתן? אני לא רואה באף מקום שזה, הם מטלים מעל זה.
זה, במקומות אחרים זה קרה בגלל תהליכים של התפתחות כלכלית. כשאתה עובר אל העיר הגדולה, יש לך דירה, אתה חי, אתה כבר לא בשבט ובמשפחה ולא בכפר, זה דורות, ואז אתה באמת מתקדם קדימה. שם זה במידה רבה נשאר כפי שהיה.
וגם התפיסה של האדם, למרות שהוא יוצא אל העיר, הוא לא נותר שבטי בתוך...
במזרח התיכון זה לא שהעיר, אתה רואה את זה במקומות אחרים בעולם, העיר השתלטה, כאן הכפר משתלט על העיר. כשאתה עובר בקהיר, אז יש רחוב ראשי, אתה נכנס פנימה, דרך לא סלולה, הגמל, העיזים והתרנגולות בחצר, ואתה רואה שזה בעצם, הם היגרו כמשפחה גדולה וכחמולה, וכאילו הכפר השתלט על העיר. אנשים לא השתחררו מהמנטליות הזאת, מהעולם מושגים הזה, כשהם הגיעו לעיר, והעיר לא הייתה במזרח התיכון גורם שבעצם קידם את החברה, אלא בהרבה מאוד מקרים שמר אותה כפי ש...
אז אנחנו עדים, אנחנו נהיה עדים לבעצם עוד ועוד ועוד שבטים שעוברים אל תור, מקימים כאלה סוגים של ערים ו...
אנחנו נראה עוד ועוד ועוד חברה שלא מצליחה להוציא מתוכה את הכוחות, להתאחד ו...
כנראה שגם באירופה יש סימנים כאלה, כן?
יכול להיות, כן. יכול להיות שאנחנו באירופה. באירופה היה ניסיון אחר לבנות איחוד אירופי ואת העמים שהם לצורך העניין השבט והמשפחה למחוק. כן. וגם את זה הם לא אוהבים.
איך אתה רואה את ההתפתחות של האזור שלנו, לאן הוא הולך?
זה תלוי בעם ישראל, אבל הוא בעצמו צריך לעבור טרנספורמציה מאוד גדולה. אנחנו בעצמנו עדיין לא עם, אנחנו לא מיוחדים, לא מרגישים את עצמנו כממש העם שיש בו, בוא נגיד כך, אנחנו מרגישים את עצמנו מאוימים מהשכנים שלנו, וזה שעוזר לנו, זה שמחזיק אותנו להיות כאיכשהו במסגרת, אבל באמת אין מה שמייחד אותנו חוץ מפחד, מהחיצוניים, מהשכנים שלנו, והמבנה הפנימי, אנחנו איבדנו אותו. היה פעם עם, תרבות, חינוך, הכל. היום תרבות וחינוך זה הכל מערבי, ואיום זה מבחוץ, ואנחנו איכשהו בין זה לזה קיימים. אני לא יכול להגיד. אין לי הרגשה שיש כאן עם.
ואתה חושב שזה שיהיה כאן עם או לא יהיה כאן עם, זה גם גורם לאיזושהי השפעה על מה שקורה בארצות ערב סביבנו?
עם זה מין הרגשה מיוחדת לכל החברי האומה, שהם שייכים בכל זאת לאיזה משפחה אחת. הדת לא יכול לכלול אותנו בזה, כי הוא בעצמו מחולק להרבה מאוד פלגים. תרבויות אחרות שאנחנו הבאנו מארצות הגולה, הם כבר באמת נעלמות התרבויות האלו, אבל בכל זאת, הדור הצעיר הוא... לי לא נראה, אני עוסק בחומת הקבלה, אז אני מבין שזה, האידיאולוגיה הזאת היא צריכה בסופו של דבר קצת יותר להתגלות לאומה, אבל עדיין העם הוא לא בשל לזה. לכן להגיד על זה שיש כאן עם ויש כאן מדינה ושיש לו זכות קיום בפני עצמו, תנקה את השטח סביבנו ותראה מה שיקרה עם האומה. האם היא יכולה להתקיים ללא איום חיצון? ולהתקיים רק מתוך האיום הזה, זה לא צורת הקיום.
פרופסור זיסר, איך אתה רואה את התהליכים שבארצות ערב משפיעים על מה שקורה בישראל או מושפעים ממה שקורה כאן?
אז קודם כל אני רוצה להמשיך את דברי הערב וגם להתחבר אליהם. הלקח שאנחנו רואים במדינות ערב זה שראשית באמת לכאורה משהו נורא מסודר ויציב יכול בשניות לקרוס. כלומר, אומרים לך זה מדינה כי יש לה דגל ויש לה צבא ובמצעד הטנקים עוברים ואתה רואה ש... ברגע האמת זה לא מחזיק מים. גם איום חיצוני הוא לא מחזיק מים. הרי זה בדיוק מה שבשאר אל-אסד התלונן בראשית המרד נגדו. הוא אומר, אף אחד לא קורא סיסמאות בהפגנות נגד ישראל. מה קרה? כי זה היה משטר שכל מהותו הייתה מבוססת על האיבה לישראל, וישראל זה אויב, וכולם צריכים להתאחד, ואתם צריכים להשלים עם זה שיש משטר דיקטטורי בסוריה, ואין לכם זכות דיבור, כי יש לנו את האויב. ופתאום אנשים אומרים, כל הכבוד, לא אכפת לי מישראל, אכפת לי מהבעיות שלי. אז אני אומר, באמת צריך להסתכל על הדברים האלה כדברים שיכולים ללמד מה גם יכול להיות כאן אצלנו. אני חושב שיש לנו אתגר מאוד משמעותי. מצד שני, העולם הערבי, בסדר, מדברים על איראן, אבל... כשאנחנו קמנו כאן כמדינה ב-1948, היו טנקים מצרים 30 קילומטר מתל אביב, בעצם גם מפה, היכן שאנחנו יושבים, היה כאן איום מאוד משמעותי, ואף אחד לא היה צריך להסביר. היום אין איום שכזה, ישראל היא כלפי אויביה, כן? אני לא מדבר, היא חזקה, היא בעלת עוצמה, זה זמן שאנחנו יכולים להקדיש לתיקון עצמי, זה זמן שאנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, ואני רוצה לסיים בזה שאני אומר בכל זאת משהו אופטימי, אני לא יודע איך להגדיר את זה, האינסטינקט הטבעי, אם יש דבר כזה. בכל זאת זה מרגש אותי, אני באוניברסיטת תל אביב, ואני רואה מדענים ישראלים שלמדו באוניברסיטאות בחול, הגיעו להישגים מדהימים, ויכולים בכל מקום בעולם יקבלו אותם בשתי זרועות, בזרועות פתוחות, ובכל זאת רוצים לחזור הנה, הביתה. זאת אומרת, כן, אנשים רואים את המקום הזה כביתם. כן, אנשים אומרים, תראה, לי היה טוב, אבל הילד עכשיו נולד, ואני רוצה שהוא יגדל פה. אז אני אומר, יש לנו ממה להתחיל. זה לא מספיק, אבל יש לנו ממה להתחיל, ועם זה צריך לבנות.
ואם אנחנו מתחילים, לאן אתה רואה את זה מתקדם? מה זה נקרא אותו תיקון פנימי ש...
אני לא יודע. לי לא נראה שאדם יכול בלי דת, בלי אמונה, בלי רוח. זה לא חשוב יהדות או משהו בכלל, זה, אני מדבר על רוח הפנימי. הוא לא יכול לחיות. וכאן אני, לצערי, לא מגלה את זה ממש בדור הצעיר. וזה לא מדובר על יהדות, זה ברור. שזה... מהות החיים, טעם החיים, מטרת החיים, משהו שמבדיל את האדם, מעלה אותו מן החי. ולכן אני קצת ככה מאוכזב מחברה הישראלית של היום, שכולה היא עם התרבות שלה, היא חינוך שלה, וכלי תקשורת, והכל כך היא די שוקעת. אבל כן, יכול להיות שזה הירידה לצורך עלייה, ושוב אנחנו נראה את עצמנו כמו שראינו הרבה פעמים בהיסטוריה, שזה עם ש... שהוא ידע איך לעלות. רציתי לשאול יותר, אם אפשר, פרופסור, בקשר לאיראן, למה היא לא מדיגה אותך כל כך, כמו שאני מרגיש?
תראה, איראן...
כולם מדברים על זה.
איראן זאת... איראן זה בהחלט אתגר, זו בהחלט בעיה. כשאנחנו מסתכלים על האיראנים, קודם כל, זה מדינה שיש מאחורי ההיסטוריה של כמעט 3,000 שנה. 3,000 שנה יש במרחב הזה של הרי הטאורוס, באזור הזה של היום של איראן המודרנית, יש ציוויליזציה. שתמיד מה שהציוויליזציה הזאת רצתה זה להגיע לים התיכון, ולראות במרחב שבין הים התיכון לבין איראן, מרחב ביטחון שלה שמגן עליה. זה כאילו הם רואים את עצמם כאימפריה, והם אומרים זה מרחב שחיוני לנו. ותמיד הם חיפשו את הקליינטים המקומיים. יש את השושלת האחמנית שהמלך הגדול שלה היה המלך כורש. וגם הוא הגיע לים, זאת אומרת, מעבר לכל ההסברים ו... בסופו של דבר הוא מלך שמסתכל בצורה אסטרטגית, אומר אני צריך להשתלט על המרחב הזה, ואנחנו יודעים מי היה המיעוט או מי הייתה האוכלוסייה כאן לחופי הים התיכון ששיתפה את הפעולה, ואחר כך הייתה שושלת שקראו לה הפרטים, שנלחמו עם רומי כל הזמן, שרצתה לכבוש את המרחב הזה, ולהם היה בן ברית כאן, קראו לו בית חשמונאי. ואחר כך השושלת הססנית שהגיעה לכאן והבטיחה ליהודים במאה השביעית להקים להם בית מקדש שלישי, בית שלישי. ואחר כך היה השעה שבמאמץ שלו כאן להשיג הגמוניה, אתה יודע אם הוא שיתף פעולה עם ישראל. אז יש כאן איזה דפוס חוזר, אבל איראן היא מקרינה עוצמה, אבל היא מדינה חלשה, היא לא מדינה בעלת כוח, מדברים על ה... גרעין האיראני. אני רוצה להזכיר שאיראן אולי תגיע, והיא עומדת לסף להגיע לאיפה שאנחנו, על פי התקשורת הזרה, שעוד לא יפרצו הנה ויעצרו אותנו, על פי התקשורת הזרה, ישראל הייתה שם ב-66-67, כלומר לפני 50, אנחנו משיגים אותם ב-50 שנה. איראן זה אתגר, איראן זה אויב. האיראנים אגב תמיד היו חכמים לאורך השנים להילחם בנו עד הפלסטיני האחרון. עד הלבנוני האחרון, עד הסורי האחרון. כלומר, שאתה מסתכל על איראן וישראל, אתה רואה שאין חשבון דמים. זאת אומרת, זה חיזבאללה, זה הלבנונים, זה הזה, אבל שתי המדינות השכילו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על איראן, יש שלטון קיצוני שמשתמש בנו כדי לחזק את מעמדו, אבל אני חושב, אני לא יודע, אם זה עוד 10 שנים, 15 שנה, אני חושב שרכבת השינוי כבר עזבה את התחנה ותגיע. ואנחנו גם יודעים בכל אינטראקציה שמרבית האיראנים לא שונאים ואין להם דבר עם ישראל. אז איראן היא בעיה, איראן היא אתגר. אבל צריך לזכור שיש לנו עוצמה צבאית מאוד משמעותית. עדיין עם כל הבעיות יש לנו גם את החוסן שלנו. כן, אנחנו זה בפנים, אנחנו צריכים לגלות אותו, אנחנו צריכים לגלות אותו. נסראללה, מנהיג של חיזבאללה, אמר ישראל זה קורי הכביש. מה עכשיו כשאתה מסתכל על נסראללה, אתה אומר מאיפה זה הקורי הכביש? הוא הרי לא ניצח אותנו איזשהו ניצחון צבאי, הוא אמר הם חלשים מבפנים, הם חלשים מבפנים, הם לא מסוגלים להתמודד. כן, נופל לא עלינו חייל, כל המדינה הזאת בשיתוק, כל המדינה הזאת, תסתכל למשל, אתה יודע, הרי היום חס וחלילה קורית איזושהי טרגדיה, קורה איזשהו תקרית, וכל המדינה נעצרת. התקשורת בונה לך את הציפיות האלה, הכתבת או הכתב הצבאי מדווחים שעוד אי אפשר למסור את הפרטים, ואתה כולך כבר יודע שמשהו ייפול עליך. תסתכל ב-48, אני הסתכלתי, יש לנו ארכיון עיתונות באינטרנט, אתה מסתכל על העיתונים, אתה רואה את ההודעות על הקרבות, ואתה רואה בהודעה קטנה, אתמול נהרגו 17 חללים. אז שוב, זה שאלה של להוציא את הכוחות הפנימיים שיש לך, ואז אני מאמין, איראן, עם כל הכבוד, אנחנו נסתדר.
מה אתה חושב הרב לייקמן לגבי הכוחות הפנימיים האלה, ומה הם מתבטאים?
אין לי בזה שום ידיעה, אני שומע ו...
אבל כשאתה שומע עכשיו על נגיד, זו טענה מרתקת, אני חושב, שגם האיראנים רואים אותנו כחלשים מבפנים. ושאם נחזק מבפנים, אז גם האיום הזה ייחלש.
אני מסכים עם מה שאמר פרופסור ג'יסר, ב-100%. וחוץ מזה, בכלל, זה מעניין שאנחנו היום, בכל העולם נמצאים בסימן שאלה. מצפון ודרום אמריקה ואירופה, ותראה מה שברוסיה, אנחנו לא כל כך אולי מבינים ויודעים, כי הם יודעים ככה גם כן להסתיר את הדברים, אבל כל העולם הוא נמצא בסימני שאלה גדולים מאוד, ככה על פני כל המפה. אז תראה מה שמי חלם על סוריה, שככה זה יקרה, ולכל האזור הזה, לאן אנחנו?
כן, זה ראש אמן אומר שאיראן בסוריה יכול להביא להסלמה בצפון.
כן, זה רוצים אחריהם.
ורוצים שם פועלים, אנחנו מוחשים בגדרה מאחורה, זה ברור לכולם. באמת השאלה הזאת של לאן האזור הזה הולך, ולאן עתידה איראן או סוריה להגיע.
לחומת הקבלה הפתרונות הם מאוד פנימיים, שאם אנחנו נהיה בינינו מלוכדים, מחוברים, הכל נפתר.
אני...
מסכים עם זה.
מסכים ב-100%, אני חושב שזה שורש העניין. תראה, נסראללה הוציא אותנו מדרום לבנון. אפשר להתווכח אם זה היה נכון, לא נכון להיות שם 17 שנה. למה הוא הוציא אותנו מדרום לבנון? כי הוא הצליח כל שנה להרוג לנו 30 חיילים. אחת לכמה שבועות היה עושה איזושהי תקרית קטנה, כי גם הוא לא רוצה הסלמה, גם הוא לא רוצה מלחמה גדולה. הרג לנו כל שבוען שלושה, כל חודש חייל, וישראל כישראל לא הייתה מסוגלת לעמוד בכך. אמרו הפלסטינים, בואו נעשה להם אותו דבר, ויצאו לאינטיפאדה. בואו נצא לאינטיפאדה, וגם לא יוכלו לעמוד. באינטיפאדה נהרגו לנו למעלה מ-1,000 אנשים בכל רחבי הארץ. היו ימים שלא יכלת לצאת כי חששת מפיגוע. אנחנו אמרנו, על זה לא. את זה אנחנו לא. כלומר, יש לך את היכולת, יש לך את הכוחות. איראן זה בעיה, בוודאי במצב אידיאלי ובעולם אידיאלי, לא רצוי שתהיה שם. איראן זאת מדינה שבוודאי רוכשת לנו השלטון, פוינות. אבל היא לא כל יכולה, צריך להתנהל, הם מדברים על זה שהם ישמידו את ישראל. שמעון פרס עליו השלום, פעם הייתה לו פליטת פה, כי אולי זה לא חם להגיד, הוא אומר, למה לדבר על השמדות? גם איראן יכול מישהו לקום ולהשמיד אותה שיש לה אולי יותר יכולת. אז האיראנים לא טיפשים, הם מבינים את הדבר הזה, אז בסדר, זה מצב קשה, צריך, זה באמת שאלה פילוסופית, האם שאנחנו מייללים, אני לא חס וחלילה למתוח ביקורת על ראש אמנו, על ראש הממשלה שרצה לפוטין, האם, אבל זה תמיד אצלנו, שמשון הגיבור, שמשון הנבח, כן? כאילו אנחנו חזקים, אבל אנחנו כל הזמן מייללים, או זה אשכול היה אומר, או אריאל שרון אמר, תסתובב עם נבוט, אבל תחייך ותהיה, יכול להיות שזה השיטה שלנו להתלונן, זה אתגר. לא, אני לא אומר שזה לא אתגר. בעיה, אני לא חושב שזה איום קיומי.
אנחנו עדיין במרכז העניין, זאת אומרת, יש באמת איזה תהליך של הכנה מאחורי הקלעים של ארטילריות וטילים וכולי על ישראל, כדי שביום מן הימים, לך שתהיה התחזקות, אנחנו נושמד?
לא, אני חושב שבעיקר זה נובע מפחד. אתה שואל, למה איראן הלכה לפתח נשק גרעיני? ב-1980 היה שליט שקראו לו סדאם חוסיין בעיראק. הוא פלש אליה, כי הייתה שם הפיכה אסלאמית, הוא חשב שזה הזמן לכבוש כמעט שליש מנה. הוא פלש, התקדם. כל העולם מחא לו כפיים. הוא השתמש בנשק כימי כנגד האיראנים. כל העולם מחא לו כפיים. אמרו, הם עוצרים את ה... אז האיראנים אמרו, תשמע, סכנה קיומית, זה לא תיאוריה. הוא פלש אלינו, הוא השתמש בנשק כימי. אחר כך האיראנים אומרים, תסתכלו, עיראק, ארצות הברית החליטה שלא טוב לעיראק, היא פלשה וכבשה אותה, אנחנו צריכים להגן על עצמנו, כלומר, זה נכון שזה לא טוב שיש להם, וזה יכול לפתות אותם לעשות דברים רעים, וזה נותן להם עוצמה, אבל המוטיבציה, כן? נסראללה בא ואומר, אני לא רוצה שמטוסים ישראלים כל היום יסתובבו בשמיים של בירות, והם רואים משהו יפציץ אותו. אז אני אומר, אתם תעשו את זה. אני אעשה את זה, אנחנו לא אוהבים את זה. זה בעיה, כי המוטיבציה הבסיסית שלהם היא בעייתית. אבל אתה צריך להיות חזק. אני אספר לכם, סיפרו לי, היה שר הגנה במצרים טנטאווי, שהוא גם ירש את מקומו של מובארק, והתלונן בפניו יום אחד איש השיח הישראלי שלו, אומר, תראה, בין הצבאות הישראלי והמצרי, אין שום מגע, אתם לא באים לבקר אצלנו, אנחנו לא מבקרים, אין בכלל, איך השלום הזה ישרוד, איך לאורך ימים אם לא נקיים מגע, ואז טנטאווי החכם מסתכל עליו ואמר, תהיו חזקים, כל עוד יש לכם את צהל, יהיה שלום. אז אני אומר, יש לנו את העוצמה לא ללכת שבי. עוצמה, אנחנו רואים, יכולה לקרוס, אבל יש לנו פסק זמן טוב להתחזק ולבנות את עצמנו לאתגר שיבוא. כי שוב, איראן זה לא כזה פשוט, וכל העולם נגדה, והרוסים, מה את חושב, הרוסים עשו את כל מה שעשו בסוריה רק כדי לתת אותה מתנה לאיראנים, זה לא כזה פשוט, אבל זאת בהחלט בעיה.
אתה רואה את זה גם כתקופה שהיא זמן לטנטי כזה, שיש לנו הזדמנות בה, בכל
אני לא יודע מה רוסים רוצים שם. ממש לא יודע. זה לא, לא, זה לא מובן. אזור מת. מה יש שם לשלוט בסוריה, בעיראק, בלבנון, מה הם רוצים בזה? זה לא...
אני הייתי עונה כך. ראשית, כל פוטין...
אולי מפחדים מהערבים שבתוכם.
נכון, מהאסלאם הקיצוני. כלומר, פוטין אומר, יש דאש בסוריה, אני אתן לו לפרוח שם, הוא גם יגיע אליי. הרי אתה מסתכל מי המתנדבים בדאש, זה כולם מוסלמים שבאים מצ'צ'ניה, מהקפקז, ולכן הרוסים אומרים... אני יוצא להילחם שם. אבל מעבר לדברים, זה מדינה, רוסיה רואה את עצמה כמעצמה גדולה, זה לוח שחמט, האמריקאים מציבים טילים במדינות הבלטיות, איפה אני יכול לשחק? הסוריה זה חלק מהמגרש הזה, גם תראו, פוטין הוא אדם חכם, הוא שלה, אובמה הסביר, למה לא עשית שום דבר בסוריה? הוא אמר, ישבתי שעות עם היועצים שלי, הם אמרו, אתה צריך לשלוח 300 אלף חיילים. להוציא על זה טריליונים של דולרים. מי יוציא 300 אלף חיילים וישלח אותם שם? פוטין שלח 50 מטוסים. פוטין שלח 50 מטוסים. כן, הביא איראני וזה, אבל פוטין שלח 50 מטוסים. כלומר, זה היה אימור שהוא לא כזה... וגם רוסיה, הרי מי שמבקר ברוסיה יודע, מוסקבה עיר מדהימה. אתה נוסע לכפר, כן. 10 קילומטר, אין מים ואין... חשמל,
כלומר,
כן, זה כאילו גם כן חזות כזאת של הכל להראות שאנחנו חזקים, אבל זה חלק מהעניין, איך אתה מראה שאתה חזק, סוריה עכשיו שלי.
ואולי לגבי...
אבל הערבים שברוסיה, סליחה.
זה בדיוק את זה רציתי שאול.
הערבים שברוסיה, זה גם כן טטרסטן שם, טטרים וצ'צ'נים וכל האזור הדרום, שהוא כבר יצא מרוסיה, אבל בכל זאת נמצא איתם לקזחסטן, אוזבקיסטן, טאג'יקיסטן, כל האלו. זה לא מאיים על רוסיה העתידה בכלל?
כן, אני חושב שזה מאיים, והוא מבין את הדבר הזה, זה טרור, זה יכול להתפתח. הוא גם חשב, רוסיה שולטת שם 200 שנה, מה תהיה? והנה, פתאום, האנשים האלה אחרי 200 שנה, הזהות שלהם זה יכול גם להביא להתפרקות, כמו שזה הביא להתפרקות של ברית המועצות, אז לכן זה מאוד מדהיג אותו. ושוב, אתה הצבעת על זה בתחילת הדברים. אם היינו מקיימים את השיחה לפני 50 שנה, הייתה ברית המועצות, זה היה ברור מאליו שיש ברית המועצות, כל מזרח אירופה, זה... היום אנחנו רואים שכאילו דברים משתנים. מה שנראה היום כמובן מאליו, אל תיקח אותו כמובן מאליו.
האם יש סיכוי לעם ישראל להתאחד?
זה, אני אומר שוב, זה ישנו. צריך רק לחשוף אותו, צריך רק לפתח אותו, צריך רק לבנות אותו. אני
על איזה רקע, על איזה בסיס,
זהו, יש אנשים שאומרים, תראה, מה הבעיה בישראל, שהסבא וסבתא שלנו, ההורים שלנו, באנו, באו הנה, כי לא הייתה אופציה אחרת. איפה יהודי יכל ללכת? אנחנו בסדר, גדלנו כאן. הילדים? זה כבר שאלה מה עם הילדים. אז דור הילדים, צריך לבנות כאן חברת מופת, צריך כאן לבנות חברה אידיאלית, שאנשים ירצו להיות חלק ממנה ולתרום לה, וזה רמה של הנהגה, וזה רמה של חברה וקהילה, וזה רמה של האדם הבודד. זה האתגר, לא האתגר של איראן. איראן בסדר, אבל זה האתגר האמיתי שמולו אנחנו
נמצאים. על איזה ערך נראה לך שחברה כזאת צריכה לבנות? ערך מרכזי?
זה דבר שאני משאיר למורי דרך רוחניים, לאנשים שהתפקיד שלהם הוא, ובוודאי זה לא צריך להיות משהו חומרני. זה עניין של ערכים, של רוח, צריך, מה בדיוק יעבוד, אני לא יודע. כל פוליטיקאי מחפש את התשובה, מה להגיד כדי שיתבחרו בו, אבל זה...
מה לדעתך הערך שצריך להוביל?
אני רואה דיקטטורה של דת וחוסר עונים לחיים רוחניים. זה מה שיש.
אבל אם רוצים לדבר על הקמה של חברת מופת כזאת, איזה ערך צריך להוביל אותה?
ערך הייחוד, שהוא מעל הכל. זה לא קשור לא לדת ולא לחילונים ודתיים ולא לאף אחד, אלא למעלה מהכל, החיבור. זה יש לנו, ואהבת רעך כמוך, הכל ישראל חברים, אבל לעלות ברצינות את הדברים האלה, עד כמה שהם נראים מאוד גבוהים, בכל זאת, ולהתחיל לאט לאט יותר ויותר ויותר, זה צריכה להיות מדיניות.
מלמעלה.
מלמעלה, ודאי, כי זה כלי תקשורת, הכל, זה צריך להיות, זה לא יכול להיות איזה רעיון קטן שמישהו לוקח, מתחיל, לא, זה צריך לקום מנהיג חילוני שיקבע שזו ה... שזו הדרך והעם באמת יצביע בו. כי יראה שכל היתר הדרכים, אין להם כבר כוח, אז להם כוחות ואין דרך אחרת. מתי העם יגדל לזה שהוא יבין שרק החיבור יכול להציל אותנו ולקדם נכון? זה אני לא יודע. חוכמת הקבלה מדברת על זה, אבל...
אני אומרת
שזה... בעצמה היא נמצאת בפינה.
כן. אבל היא גם טוענת שזה יבוא, אם שזה יכול לבוא בדרך של הכרה ומודעות, או בדרך של כאב, של לחץ.
כן, אבל כאב או לחץ אני לא יודע, כי זה דרך איסורים, זה מי יודע איך שזה אסור לנו לחשוב על זה ולחכות לזה, אלא אנחנו צריכים לחשוב על חינוכם, אבל... מצד העם אני עדיין לא רואה שיש כאב שאין לו דרך רוחנית, קדימה, ובכלל שאין לו חזון. אני לא רואה את זה.
מה הטריגר שיכול להיות לשינוי?
זה בשירות פנימית.
בשלות פנימית.
אין עדיין. כך אני חושב. מה כבודו חושב?
זה שאלה קשה. אני חושב האינסטינקט או האינסטינקט הטבעי ישנו כאן, יש כאן עם מה אנחנו גם רואים, לא ברמה הלאומית, רואים עוד מחלפים, עוד כבישים. זה הדברים החיצוניים, זה חשוב, כן, שלא יהיו פקקים או כן יהיו פקקים. ברמה למטה אני כן רואה אנשים נפלאים, אני כן רואה יוזמות נהדרות, אני כן רואה אנשים צעירים שמתנדבים לעשות דברים. זה מרגש אותי למשל שאנשים שאני מכיר ואני אומר, נו, גם אתה בהייטק? לא, אני בחרתי להיות מורה. זה טרנד כזה שאנשים אומרים, צעירים, אני לא הולך להייטק, למולך הזה של כסף, אלא עוסק בהוראה, רק צריך לחבר אותם מעבר ליוזמות הקטנות, הספורדיות, המקומיות האלה.
לאיזה מהלך כלל חברתי.
למהלך כלל חברתי, והעובדה שאין היום מנהיג. בסדר, יש ראש ממשלה שיש לו, מנחם בגין קיבל בבחירות, מי שזוכר, 48 מנדטים. כן, אז היום מפלגת השלטון שמחה שיש לה 30 מנדטים. מה זה 30 קואליציה זה חצי, אנחנו נורא, הכל התפרק. איך אתה מביא אנשים יש אנשים טובים בפוליטיקה, איך אתה מביא אותם לחבור? אני שובר את הראש, אני לא מוצא, ואנשים לא טיפשים. העובדה שהציבור הישראלי לא הולך שבוי אחרי בן אדם אחד, מראה שהוא מחפש, אומר, לא עברת את ה... את המבחן שלי. אולי נחכה, צריך לחכות, או לא, צריך לחכות, שכל תקופה מצמיחה את האנשים הגדולים שלה. אז צריך לחכות. אני מניח דוד לא ידעו שהוא יהיה... תקופה הצמיחה אותו.
אני יכול לשאול אולי את התופעה האחרונה שרצינו לגעת בה גם קצת, והיא גם אפשר לראות אותה צומחת בכל מיני כיוונים היום, גם מתוך אירופה וגם מתוך העולם הערבי. רציתי לשאול, אולי תוכל להגיד לזה כמה מילים, על אנטישמיות מוסלמית. מה השורשים לתופעה הזאת ומה בעצם, איך מתבטאת היום?
אז העולם הערבי היום יש איזה רצון אצל חלק מהאנשים לנוסטלגיה, כן? שכאילו ליהודים בעולם הערבי תמיד היה טוב, ומשהו התפקשה שיש כאלה אפילו אומרים, בגלל שקמה מדינת ישראל, כן? כאילו אם יהודים היו נשארים בעיראק ולא הייתה מדינת ישראל, אז תחת סדאם חוסיין היה להם ממש כיף. אנחנו אגב רואים איך מיעוטים אחרים עוזבים את עיראק, לא הייתה תוחלת, אבל יהודים היה להם יותר טוב מאשר באירופה. זה נכון, זה עובדה, ולדרגות השפל שאירופה הגיעה רק לפני 70 שנה, זה כאן לא היה, אבל הייתה איבה, הייתה שנאה ליהודים על רקע דתי. מה שאנחנו ראינו במאה האחרונה זה שהם ייבאו מאירופה את האנטישמיות המודרנית, כן, הגזעית, כן, זה לא רק עניין שאתה יהודי לא מקבל את האסלאם, תקבל את האסלאם, הכל נפטר, יהודי באשר הוא יהודי, חזיר, קוף, לא צריך להתקיים, זה אתה רואה אפילו באמנת החמאס, לא יכולים להתקיים כעם. או חפז אל-אסד אמר פעם, יהודים זה לא עם. יש יהודים ערבים, הם חלק מהאומה הערבית, מסוריה, זה כולה דת שמימית, כמו שיש נוצרי, יש זה, אז יש גם יהודים. הדברים האלה, הם בחלק מהמקרים לקחו מאירופה, וזה מאוד מזין אחד את השני. עכשיו, פעם לא היו מוסלמים, לא באירופה, לא בארצות הברית. היום, יש לנו ציבור ערבי מוסלמי מאוד גדול באזורים האלה. כשאתה שואל, אני הולך לאוניברסיטאות בעולם, אתה רואה שם 100 סטודנטים מהעולם הערבי, ועוד 30 מרצים ערבים, אחד ממרוקו, אחד מאלג'יר. הם בעצם, הם אומרים, אנחנו ערבים, אנחנו, מה הייחוד שלנו כאן? על מה אנחנו יכולים להסכים? הם לא יכולים להסכים, שני מרצים מצרים לא יסכימו לעולם מי צריך לשלוט במצרים, סיסי או אחים המוסלמים. מרצה מצרי ומרצה אלג'ירי, לא. מה הדבר הכי שהם יכולים להסכים? מה המכנה המשותף? האיבה לישראל, וזה מזין, וזה יזין את הדורות הבאים, והם מאוד מצליחים. אתה רואה בחלקים של העולם, כמו שפעם אצלנו אמרו, אל תקטוף את פרח הבר. כן? Mm-hmm. אדם שהוא תרבותי לא כותב. אז היום אדם תרבותי הוא נגד ישראל. זה דבר שצריך להילחם בו, בוודאי באירופה, במקומות אחרים, ששם זה מאוד, מאוד חזק.
איך אתה עובד את התהליך הזה של ה...
אני רואה את התהליך הזה הוא תהליך טבעי, ועד כמה שאנחנו לא נביא לעולם שיטת החיבור, שזה נמצא בתוכנו, ואנחנו צריכים לגלות אותה, את שיטת החיבור, ולראות אותה איך שהיא פועלת בעם ישראל, ואז להסביר לכל העולם שלשם זה אנחנו קיימים, וזה לא, אנחנו לא עם ולא מדינה, אלא שאנחנו אותה הקבוצה מהאנושות, שהיא יכולה להראות לכל האנושות שיטת החיבור, שיטת הקיום הנכונה, ואז העולם יבין שבאמת זה הציר ההתפתחות שלו. אם אנחנו לא נראה את זה ולא נדבר על זה בצורה גלויה, האנטישמיות תישאר אפילו בלי, עם כל מיני כאילו סיבות למה זה כך ולמה זה אחרת, אבל סיבה הטבעית, מה שישנה בכל החברה האנושית, בכל העמים, שנאה לעם ישראל, זה אך ורק מפני שיש בנו שיטת החיבור, ואנחנו לא מגלים אותה גם לעצמנו וגם לכל העולם. כך לפי חוכמת הקבלה, זה כך היא מסבירה.
פרופסור, מה דעתך על הרעיון הזה?
טוב, זה העניין של להיות מצד אחד עם לבדד ישכון, מצד שני להיות עם מופת, כשהעולם, הרי בסופו של דבר העולם קיבל מאיתנו, גם נוצרים וגם מוסלמים, הם קיבלו את זה מאיתנו, כן, את הבשורה ואת, לקחו את זה למקומות אחרים. ישראל ידעה בעברה להיות מדינה שאנשים מסתכלים אליה, והסתכלו עליה בעבר, על החלוציות, על ה... היום מסתכלים על ההייטק. כן. מסתכלים על ההייטק. זה...
פחות על כוח פנימי.
כן, על הכוח הפנימי. ואני חושב שכיוון שכל העולם בדילמות האלה, זה תהיה בשורה נפלאה.
אני חושב שבנימה האופטימית הזאת אנחנו יכולים לסיים. תודה רבה לך, פרופסור זיסר. תודה רבה לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
בהצלחה לך בכל הפעולות שאתה מבצע. ונשמח לראות אותך שוב אצלנו.
בשמחה, בשמחה. תודה רבה. ולכבוד הוא לי.
תודה רבה, ותודה על שיחה מרתקת. להתראות. נפגשים עם קבלה.